מקור אחד, לא פעם שעברה? נכון? לא התחלנו את שתיים. זרע אדם, זרע בהמה, לא התחלנו. מה? אשור אחד או שניים?
אחד.
מקור אחד למדנו? אוקיי. אז התחלנו להגדיר את זרע אדם ורע בהמה. טוב. טוב, אז בואו ככה נעשה את זה חזרה ונתקדם. אנחנו בעצם ראינו שכזה בחור ברא את העולם, אז הוא ברא לא רק את הנבראים, גם את סדר התפתחות הנבראים. סדר התפתחות הנבראים באדם הפרטי, זה מי היותו תינוק ילד עד היותו אדם בוגר ועצמאי. וכסדר של האדם היחיד, מי היותו קטן עד היותו גדול, כסדר ההתפתחות הזה, כך סדר ההתפתחות של האומה. מהיותה קטנה, כלומר בשלב הראשון של גאולתה, עד השלב הבוגר והשלם של גאולתה. אז ראינו שבמקור אחד, רק חוזר בקצרה ממש, ראינו שכשהאדם הוא תינוק או ילד, אז בעצם מה שהוא עוסק בו, מה שמטריד אותו, החיים שלו בעצם כלולים משני חלקים. חלק אחד, הוא מחפש את מה שנחוץ לו, נכון? האדם מכיר בשלב את מה שנחוץ לו, כלומר את ההכרח הקיומי, נגיד זה בשפה הכי פשוטה, שני ההכרחים הקיומיים הבסיסיים זה ביטחון וכלכלה. אז התינוק הקטן, הילד הקטן, רוצה להרגיש בטוח, שלא יזיקו לו מבחוץ, ובית רוצה כלכלה שלא חיים, רוצה לאכול, רוצה לישון, שיטפלו בו, וכו'. זה דבר אחד שמעסיק את התינוק ילד בשלב הראשון, והנושא השני, זה שהוא לא מכיר עדיין את האופי העצמי שלו, את הייחודיות של האופי שלו, את הכישרונות המיוחדים שלו וכו', אלא הוא מחכה את מה שהוא רואה בסביבה. אז אם כן, הוא שייך, התינוק ילד הזה, להכריח קיומי וחקיינות חברתית, משהו כזה. וכשהילד הזה מתבגר, כלומר כל אחד מאיתנו כשהוא מתבגר, אז הוא בעצם עובר משאלה של הכריח קיומי לשאלות של משמעות, של מטרה וכו', והוא מתחיל להכיר את עצמו, את הייחודיות שלו, והוא מנסה לעבור מהכריח הקיומי למשמעות ולתוכן ולמטרה, ומהמצב של החקיינות הסביבתית הוא עובר בעצם להכיר את אופיו, את מהותו וכו'. וכך גם אנחנו, כך סדר גאולתנו הוא הסדר הזה שבסדר הראשון אנחנו מטפלים בעניינים הקיומיים ההכרחיים הפיזיים בעיקר, ואנחנו רואים את עצמנו ככל הגויים בית ישראל, ויגיע שלב שני של גאולה שכלומר יש הרבה תהליכים, כלומר, עד שיהיה שלב המעבר הזה, איך הוא יתגלה, עוד נראה את כל זה. אבל השלב השני הוא, השלב שבו האומה כבר עומדת על מהותה, על אופייה, מי אנחנו, מה אנחנו, מה המטרות שלנו, במה אנחנו שונים מהגויים, מה המשמעות והמגמה של החיים, וכו' וכו'. זה מקור אחד. ואמרנו שהכותרת שהנביא נתן למהלך הזה, לתהליך הזה, משלב א' לשלב ב', מהשלב הילדותי לשלב הבוגר, הכותרת הזאת נקראת זרע האדם וזרע בהמה, שנאמר במקור 2, שנאמר בפסוק בפרק המ"ד בספר ירמיהו, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע האדם וזרע בהמה. וכן, תהליך גאולתם של ישראל הוא נמשל לתהליך של זריעה, והזריעה היא כפולה, זרע האדם וזרע בהמה. מדייקת הגמרא מסכת חולין, שלא כתוב זרע האדם ובהמה, אלא כתוב זרע האדם וזרע בהמה. תשובה פעמיים המילה זרע. מה שמה אומרת הגמרא? זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. כלומר, מדי כתוב פעמיים זרע, מה שמה? שיהיה פרק זמן היסטורי ראשון שבו תופיע מדרגת זרע בהמה שצריך נרמי, ועל גבי זה בשלב המעבר, ומכוח של המעבר הזה למטרה, תופיע מדרגה של זרע אדם. זה מקור 2. מקור 3, מקור 2 נחזור לה. מקור 3, מה ההגדרה של זרע בהמה זרע אדם? זרע בהמה זה כל מה שהוא, אני מדבר על עולם הבחירה, לא עולם הסגולה, עולם הבחירה. מבחינת התודעה של האדם, הבחירה שלו. זרע בהמה זה כל מה שהוא תודעה וממילא בחירה, של מה שהוא תוצאה של הממד האנושי המוגבל, או כל החומר הבהמי המוגבל של האדם. ולכן, כמו שאמרנו, גם רופא בבית חולים, אם אתה שואל אותו למה אתה רופא, והוא עונה לך תשובה של מצפן מוסרי, של מצפון מוסרי אנושי, הוא לא נלך תשובה של זרע האדם, שזה כל מה שהוא תוכן אלוקי, כל מה שהוא מגמה אלוקית, מה קרה בחור רחום, אף אני רחום, מה הוא מרחם על הבריאות, אף אני רוצה לרחם ולעזור לבריאות בפתקונים. אלא הוא נלך, יש לי יכולות, יש לי מוסר, היכולות המעשיות במוסר שלי הן אומרות לי ברמה האנושית הפשוטה שצריך לעזור לאנשים המסכנים, לאנשים החולים, לאנשים החלשים. אז זה הבדל יסודי, זה לא רק סמנטיקה. מה אתה אומר? זה השאלה מה מניע אותך. הרי מה שמניע אותך זה הממד האנושי, המצפן המוסרי האנושי לעזור לחלש. או מה שמניע אותך זה הממד האלוקי, המצפן האלוקי, מה הוא רוח ומפתה אותך. אז כל מה, אומר הרב, כל מה שהוא בגבול הגזרה של הממד האנושי, קל וחומר הבהמי, כולל ההופעות הטובות החיוביות, זה יקרה זרע בהמה. וכל מה שהוא תוצאה של הממד האלוקי, הוא יקרה זרע אדם. וכשחזל אמרו, על פי הפסוק, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, זה בעצם אמרו שבשלב הראשון של הגאולה, התודעה והחיים יהיו מדרגה של הממד האנושי הבהמי. כלומר, הכריח קיומי וחקיינות חיצונית. שלב א', זה השלב הילדותי. ורק בשלב השני, אחרי תקופת מעבר וכל השלבים, תופיע מדרגת זרע אדם, שזה התוכן האלוקי, הרוחני, המיוחד. עד לכאן פחות או יותר דיברנו? מה? סיכמנו. טוב. יפה. עכשיו אני רוצה לחזור למקור 2. את מקור 3 קראנו והדגשנו? טוב. מה מה? אבל דיברנו על אוקיי, אז דיברנו שגם הנטיות אפילו הטובות. כן, דיברנו על כל זה. טוב. אז אני רוצה להיכנס את הפנימה למקור 2, אורות התחילה פרק י"ט. אומר הרב כך, שימו לב. סדר הגאולה, יש הרבה מה לעיין כאן, אנחנו ככה ננסה היום להתמקד בזה. סדר הגאולה הוא תחיית האומה בארץ ישראל, צריך ללכת על פי סדרי הנבואה שבזרעתי בבית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, זרע מי העולם מדלת, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, זרע חולין וו, על גבי הגמרה, על גבי הפרק, הפסוק הזה. יופי. עכשיו שימו לי. מסביר הרב את הדברים. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. זה משפט קריטי, המשפט הזה. שלמות הצורה מוכרחת להיברא, אני קורא רגע כמה שורות להסביר, כדי להתחיל להסביר את המשפט הזה. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. כלומר, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מבחינת זרע בהמה, תראה נפרק את זה, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ומצד שני, והאנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם עלינו לעמו והעולם מבחינת זרע האדם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. עכשיו, המשפט הראשון שאמרנו, שלמות הצורה מוכרחת להיברא, מחדד הרב על פי המשפט שהוא אמר כרגע, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה שאורך הנשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. טוב, בוא נתחיל להבין את המשפט קצת. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. ניקח דוגמה מעולם אחר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כזכר ונקבה. ידוע מה שכתוב לפי המקובלים, גמרא סוטה דף ב' עמוד א', שהזכר והנקבה בעולם הנשמות הם בעצם שני חלקים של עולם אחד, שסירה שני חלקים של נשמה אחת, ובעולם שלנו בעצם שני החלקים האלה מתפצלים, ואז בעולם שלנו הזכר ייוולד בבית חולים בבאר שבע, והנקבה תיוולד בבית חולים בנהריה. ואחר כך יפגשו מתחת לחופה. טוב, אם כן, בעולם הנשמות, אנחנו יודעים שהנשמה היא אחת, כפי שהתורה אומרת. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברא אלוהים את האדם, זכר ונקבה ברא. אם כן, בגן עדן, בעולם הנשמות, זה הפסוקים שהתורה מתרזה בגן עדן, בעולם הנשמות, הזכר והנקבה הם שני חלקים של שלם אחד. זה מה שחזל אמרו, שבעצם שני החלקים האלה היו צמודים גב אל גב. בסדר, יופי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא פסוק משונה ביותר, שנאמר רק על האדם ורק על הדבר הזה שבאדם. לא טוב היות האדם לבדו. מסבירים המפרשים, אם המילה לבדו, הכוונה בודד, אז הוא לא בודד. כשהאדם הזה כלול משניים, זכר ונקבה. לכן המילה לבדו היא מילה ארמית מלשון לבוד. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. מה זה לבדו? לבודים מחוברים. לא טוב. ולכן צריך להפריד אותם סוד הנסירה, ואחרי זה שיתחברו ביחד מרד החופה. אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת. למה לא טוב? למה לא טוב שזכר ונקבה מחוברים? טוב מאוד. ככה בחור בישיבה סדרות. לא צריך לבזבז כל כך הרבה זמן וכוחות נפש ולמצוא את החצי השני שלו. הוא כבר בא עם החצי השני לעולם. אז למה לא טוב להיות אדם לבדו? תשובה, מה קורה כשהזכר והנקבה מחוברים, לבודים? איזה לא טוב יש פה? איזו בעיה יש פה? מה הבעיה? מה יכולה להיות הבעיה? מה? שמה? לא תגיד, מה שרוצה תגיד? אומר דביר, הזכר יש את האישיות שלו, את צורת החשיבה שלו, את צורת ההתנהלות שלו וכו', את הנפש שלו. הנקבה, כמובן, את החשיבה שלה, הנפש שלה, צורת ההתנהלות שלה וכו'. ברגע שאתה מחבר שני נבראים ושם אותם ביחד, אז כל אחד מפריע לשני להיות מה שהוא. אז לא טוב להיות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים. מדוע? כי הנקבה מפריעה לזכר להיות זכר, והזכר מפריע לנקבה להיות נקבה. אז גם הכל מחובר אותם לכתחילה מחוברים. טוב, כדי שנדע שבמהות הם נשמה אחת, הם צריכים להתחבר כאן במציאות. בסדר. אבל אחרי שהבנו במהות שהם נשמה אחת, עכשיו לא טוב להיות אדם לבדו. צריך להפריד אותם. ואז כשנפריד אותם, הזכר ישלים את עצמו באופן מקסימלי, הנקבה תשלים את עצמו באופן מקסימלי, ואחרי שכל אחד מהם נע על הציר העצמאי האוטונומי שלו וישלים את עצמו, אחר כך יתחברו מחדש בשפה אחרת. הזכר צריך להיות אחד שלם, אחד קטן שלם. הנקבה צריכה להיות אחד קטן שלם, ואחד קטן שלם ועוד אחד קטן שלם שווה אחד גדול שלם. הזוגיות זה לא חצי ועוד חצי שווה אחד, וזה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. זוגיות שווה אחד ועוד אחד שווה אחד. הזכר כאחד שלם זכרי, הנקבה כאחד שלם נקבי, ואחר כך המציאות שנקראת אדם. המחבר את זה נהם, אחרי שכל אחד ישלים את עצמו. אפשר גם להבין את זה, נגיד, אפשר לתרגם את זה אלינו, נגיד ניסויי בוסר. איפה נמצאת, יש כמה בעיות בניסויי בוסר, איפה הבעיה העיקרי בניסויי בוסר? כן, זוג מתחתן, זוג חברים בבני עקיבא מתחתנים בגיל 15.5 בשבט, לא יודעת. כן. מה הבעיה בזה? אנחנו גדלים ביחד. מה הבעיה שאתה גדל ביחד? זה בדיוק הבעיה, אתה גדל ביחד. במקום לגדול עם עצמך, אתה גדל עם מישהו אחר שמשפיע עליך. אתה צריך להיות אתה, אתה לא צריך להיות מישהו שמישהו אחר ינדס אותו. וכנה לא הגברת, אותו דבר. בסדר? לכן, מה זה שלמות צורה מוכחת לעיבר? כדי שתופיע שלמות צורה, צורה בלשון המערב חומר וצורה, כדי שתופיע השלמות של התוכן, של הערך, של המשמעות, של האידאה, אז דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לו עלינו. לא טיפוסים חלקיים משפיעים יפה לו עלינו. טיפוסים מלאים. וכדי שכשהטיפוסים יהיו מלאים, אז כל אחד צריך להיות מלא בעצמו קודם כל. לפני שהוא משלים את המלא שלו במלא אחר. ואז הופכים להיות אדם. לכן, היות והקדוש ברוך הוא רוצה, זה עוד פעם, זה המנגנון העקרוני שכוח ברא את העולם. היות והקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, אז כל צורה שהיא מורכבת מחלקים שונים, כדי ששלמות הצורה תופיע, כל חלק צריך להיות בעצמו. ולכן בשלב הראשון כל חלק יהיה לבדו. ולכן, אם יש צד בגאולה, שהוא הקומה הראשונה של הבניין, בחינת דרך ארץ קדמה לתורה, כלומר מדרגת הטבע, מדרגת החומר, מדרגת הגוף, מדרגה בשפה הלאומית, מדרגת מדינת ישראל כמדינה שמתפקדת, שמאפשרת תפקוד לעם לחיות בה, עם כל משרדי הממשלה, אז כדי שזה יקרה, צריך שזרע בהמה יופיע לבדו. כלומר, רבותיי, שימו לב, זה עכשיו חשוב מאוד. כדי שזרע בהמה יופיע לבדו, בשלב הראשון, זה לא רק, טוב, יהיו אנשים שיסללו כבישים, יהיו אנשים שיבנו בתים, יהיו אנשים שיקרו מפעלים, וכל האנשים האלה, הם לא שייכים אל הקודש. כי אם הם ישכם לקודש, זה יפריע להם לבנות כבישים, לסלול כבישים ולבנות בניינים וכו'. כדי שהם יהיו באמת זרע בהמה, זה לא רק שהם יודעים לתפקד את זה, אלא שהאישיות שלהם היא כזאת, והמחשבות שלהם כאלה, והאידיאלים שלהם כאלה, והנפש שלהם כזאת, והם באים לידי סיפוק בזה שהם עושים את זה. אתם מבינים? שלמות צורה מוכרחת להיברה, זה לא טוב. יש כאן שני אנשים, אחד יפעל בענייני הקודש, אחד יפעל בענייני החול, כל אחד לחוד. לא, זה לא אחד יפעל בענייני החול, אחד יפעל בענייני הקודש. זו צריכה להיות אישיות של חול שתפעל חול. זאת צריכה להיות אישיות של קודש, שתפעל קודש. אז אומר הרב, שימו לב, זה נפלא ביותר, זה חשוב מאוד. שלמות הצורה מוכחת להיברא. ויות והקבוכות יש לימוד צורה, אז הוא רוצה שכל אחד מחלקי הצורה האלה יופיע לפי מה שהוא, בלי התערבות של חלק אחר של הצורה שיפריע לו. ולכן, ביחס לזרע בהמה, ביחס לשלב הראשון של בניין האומה בצד החומרי שלה, ולכן הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, אותן הנפשות הישראליות, היהודיות, שהן נוטות לכל מה שהוא בניין מעשי, לבנות, כן, כמו שאמרנו, לבנות את הארץ, ליישב את הארץ, לשאיפה מדינית, להקים כאן מדינה. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות, שימו לב, להתייצר בכל הדברים החזקים הצריכים למידת הקדמה. הוא צריך לייצר נפשות כאלה, הוא צריך לברוא נפשות כאלה. אני אתן דוגמה, בסדר? נגיד שיש כאן איזה בחור ישיבה שהנפש שלו כרגע בשנים האלה קווה יותר, ובשנים האלה זה להיות בישיבה. עכשיו נגיד לו, תשמע, אתה עכשיו נוסע, אני לא יודע, לאיזשהו מקום בארץ, ויש איזה ביצה, ואתה צריך להתחיל עכשיו להיבש את הביצה ולהתגבר על כל המחלות, ואחרי זה להיות חקלאי, ואחרי זה זה יפה. זאת לא האישיות שלו. הוא יצליח אדם הזה לעשות את זה? הוא ישבר. אז בהתחלה הוא יתלהב, איזה יופי, מאפשים את הביצה, כי נוכל לזה חצי יום התנדבות. אנחנו לא מדברים על חצי יום התנדבות. אנחנו מדברים על נפש, שזאת האישיות שלה. שזאת צורת החשיבה שלה, שזאת המטרה שלה. כדי שנפש כזאת תוכל להצליח, היא צריכה להיות מיוצרת במפעל הייצור של ריבונו של עולם. היא צריכה להיות מיוצרת עם אופי כזה. עם מחשבה כזאת. עם רצונות כאלה. עם סדרי עדיפויות כאלה, עם יכולות מעשיות כאלה, עם סיפוק נפשי מכל זה. זה לא הרבה כאילו פה. אז אם אנחנו רוצים שלמות צורה, כדי שתהיה שלמות צורה שמרכיבה, כוללת זרע במה, זרע אדם, חייב להיות זרע במה לחוד, זרע אדם לחוד. ולכן, ואם זרע במה הוא קודם לזרע אדם כדי קומה ראשונה, כמו שראינו במאמרי ראי המקור אחד, אז זה לא מפתיע אותנו שאנשי זרע במה, שההגדרה של זרע במה זה כל מה שהוא לא מתוך תודעה ובחירה אלוקית, אלא מתוך תודעה ובחירה אנושית או קל וחומר בהמית, אז האנשים האלה, הנפשות האלה, הציונות החילונית היא באמת צריכה להיות חילונית. דרך אגב, הרבה מהמושבות הראשונות, נגיד מסופר על ראש פינה, אולי גם על זיכרון, מזכירת בתיה ועוד, כשהגיעו אנשים חרדים להקים את המושבים הללו, כן, את המקומות הללו, אז הם לא הצליחו לאורך זמן. כי הם לא ידעו להתמודד עם השדה, עם הבצורת, עם המחלות. למה הם לא ידעו להתמודד? לא כי הייתה גם בעיה טכנית. כי האישיות שלהם היא אישיות אחרת. זאת אישיות יותר אצילית, יותר רוחנית, יותר פנימית, ששייכת עכשיו לזרע אדם, היא צריכה לבנות את הקודש. לכן, היות ושלמות הצורה מוכחת להיברן, ודווקא טיפוסים אלה היא משפיעים יפה לו עלינו, לכן הקדוש ברוך הוא היה צריך לייצר שני סוגי נפשות באומה. נפשות שיש להם אישיות כזאת, נפש כזאת, מחשבה כזאת, סיפוק פנימי מזה וכו'. שהם נפשות ששייכות למדרגת הבניין החומרי של האומה, הבחינה זרע בהמה. ומצד שני, נפשות אחרות, שהן שייכות יותר אל הקודש. ולכן אנחנו לא מתפלים שכשעם ישראל חזר לארץ ישראל, היו שני זרמים מרכזיים בחזרה הביתה. היה את הזרם החילוני שהתלבש בלבוש של האומי והלך לציונות החילונית, והיה את הזרם החרדי שהלך אל הקודש ולא עניין אותו שום דבר ביחס לארץ ההולכת ונבנית ומתפתחת. ברור. זה התוצאה של זה. ציונים חילוניים, חרדים. קודש לחוד, חול לחוד. בוא נקרא את זה. רק נקרא את שנייה. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, שימו לב להגדרות פה של הרב, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידתו. הקדוש ברוך הוא צריך לייצר אותם כנפשות כאלה. זה לא רק שהם יודעים לעשות פעולות כאלה של זרע בהמה. הן צריכות להיות נפשות כאלה. לעשות פעולות זה חיצוני, זה נושא טכני, פעולה חיצונית שהיא לא מבטאת את האישיות שלי, את האופי שלי, את התכונה שלי. אבל כדי להצליח פה, כדי שתהיה שלמות צורה, כדי שטיפוסים מילים ישפיעו יפה לו עלינו, הקב"ה צריך לייצר נפשות מהסוג הזה. צריך להבין את זה. וכן, כמו שקב"ה צריך לייצר נפשות שנוטות לכל העניין הלאומי, המדיני, ההתיישבותי, החומרי וכו', כמו כן, הקב"ה צריך לייצר נפשות אציליות, רוחניות, עדינות וכדומה. כמו כן, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו, זה שלב ראשון, זה רב אמה. כמו כן, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, זה תפקידם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. וכדי שכל אחד יצא אל הפועל בכל מילואו, הוא צריך להיות בשלב הראשון לחוד, ולכן הפסוק ברמיהו, כתוב בו פעמיים, המילה זהירה כתובה בו. וזרעתי את בית יהודה, את בית ישראל, בית יהודה, זרע אדם, וזרע בהמה. זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. אופה, השאלה מתי הזמן הזה, השאלה מה תקופת המעבר בין שני השלבים האלה, נגיד לימינו, היא כבר הגיעה, היא כבר הגיעה מזמן, היא תגיע עוד 50 שנה. השאלה מה זה נקרא לנפוח פה את נפיחות הקודש, האם זה אומר להחזיר אותו בתשובה, האם זה אומר שיש לה מסורת, הוא פתאום יהפוך ולא יתעסק בזה רבה, מה שהוא יתעסק עד היום. זה שאלות גדולות השאלות האלה, צריכים ללמוד את הסוגיות האלה. כן, אבל לא, אני רוצה להגיד את העיקרון, כן? לא מפתיע אותנו שסדר התפתחות הגאולה, אני חוזר שוב לממריה, הוא סדר התפתחות היחיד, הוא כסדר התפתחות היחיד, שקודם כל האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו, ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. אז הנפשות הנוטות לבניין החומרי של האומה, מבחינת זרע בהמה, הנפשות האלה הן מכירות בתחילה את מה שנחוץ לנו כאומה. כלומר, א', לאחד את עמנו, קיבוץ גלויות, להתנחל ולהתיישב בארצנו, להקים צבא, כלכלה, ביטחון, פוליטיקה, מדינאות וכו' וכו'. להיות עם חופשי בארצנו, זה הציונות החילונית. זה שלב ראשון, ולכן אנחנו לא רואים את עצמנו בשלב הראשון, כשונים מכל עם אחר, שחי בארץ במקום מסוים, ורוצה להיות חופשי, כלומר רוצה לנהל את חייו בעצמו, ריבונות לאומית עצמאית, קרי מדינה. זה לא מפתיע אותנו, זה שלב א'. לכן הציונות החילונית הכרחי שתהיה שלב א'. ולצערנו הרב, וגם זה חלק מהתוכנית האלוקית, אז זה התחזק מאוד והתעצם מאוד המבט הזה של זרע בהמה אחרי השואה. אני אומר שהמשפט ממש לא יפה. זה לא רק הממד האנושי המוסרי, זה אפילו מדע בהמי. למה בעל חיים נקרא בעל חיים? אני רוצה לברר את הממד הבהמי רגע של... לא, אבל מה פשט המילים בעל חיים? בעל, בעל מנשון מה? עובד עבודה זרה, מה זה בעל? אז מה זה בעל? איזה מילה זאת? מנשון מה? בעלות, יש לו בעלות על החיים. בעל חיים, הוא בועל או מלשון בעילה, או מלשון בעלות, זה אותו דבר. כשאדם הוא בעלים על משהו, אז הוא בועל אותו. טוב, אתם אומרים קידושים, כן או לא? טוב, אז זה לא שהאיש הוא הבעלים, כן? התחלתם ללמוד מה בדיוק הקניין הזה עושה, מה האיש קונה. בכל אופן, אז בעל חיים, יש לו בעלות על החיים, יפה. יש לו אינסטינקט טבעי להמשיך את הבעלות על החיים. גם בעל חיים רוצה להמשיך להיות חי. לכן אם אנחנו נראה חתול עובר את הכביש ופתאום בא איזה מכונית שכמעט דורסת אותו, הוא באינסטינקט חתולי יברח, כי הוא רוצה להמשיך את הבעלות שלו על החיים, הוא רוצה להמשיך לחיות, מול החיות לחיות. וגם הכלב שטובע בים, הוא רוצה להינצל מהגלים. להבדיל גזור הדבק, אנחנו ברמת האומה היינו כמו בעל חיים שרוצה להמשיך לחיות. ומתי מתחדל לך שאתה רוצה להמשיך לחיות? כשמנסים להרוג אותך. השואה חידדה את האינסטינקט הלאומי של יצר החיים הלאומי שלנו. פשוט. אבל זאת מרגע שזה רבי אמה. זה רבי אמה, זה לא רק הערך השכלי והמוסרי האנושי. כמו שאומרים, זה גם יותר מדי, זה אפילו האינסטינקטים הבאמיים הפשוטים. אז כמו שיש לבעל חיים אינסטינקט לחיות, כי הוא רוצה להמשיך בעלות על החיים, בעל חיים, כך גם לנו כקולקטיב לאומי, כאומה, יש לנו אינסטינקט לחיות, להיות עם חופשי בארצנו, מקלט בטוח, מקלט לילה. שקלטתי עוד פעם שואה. זה שלב א', וזה חייב להיות השלב הזה, והוא צריך להיות לחוד. כי אם יתרבב שם איזה קודש, נתן דוגמה, זה כמו אחד עכשיו הוא יוצא לפעילות בעזה, שוכב במערב, לילה, חושך מוחלט, עיניים בין כוונות, יפה. פתאום באמצע הזה שהוא שוכב במערב ומרוכז בגימל, גימל שלו, בגבול גזרה שלו, פתאום הוא נזכר בתוספות. עכשיו, המוח שם מתחיל לעבוד על תוספות. מה אתם אומרים? זה יעזור לו, יפריע לו להיות ממוקד ב... אז הוא יכול עכשיו ללמוד תוספות במה שהוא שוכב במערב? לא. במה הוא צריך ממוקד? במערב, בעיניים בין כוונות. עכשיו, פה אני מצייר את זה רק כפעולה. לפי מה שכתוב פה זה הרבה יותר מפעולה. זה אישיות. זו תכונה. עצמית, עמוקה. אז זה רבי מה חייב להיות לחוד. לכן זה לא מפתיע אותנו. לא מפתיע אותנו שהשלב הראשון של גאולתנו הוא זרע בהמה לחוד, עד כדי כך שזה לא רק הערכים והמוסר האנושי, אלא אפילו האינסטינקטים הבהמיים, כמו למשל, עם חופשי בארצנו. אין יותר פשוט, אין יותר טבעי, אין יותר אינסטינקטיבי, מלהיות עם חופשי בארצנו. בפרט אחרי השואה. ברור. אבל זה שלב א'. אז הקדוש ברוך הוא ייצר נפשות זרע בהמה, מסוג זרע בהמה, ייצר נפשות מסוג זרע אדם, וכל אחד, או כל אחת מסוגי הנפשות האלה, צריכה לעמוד בפני עצמה. בואו נקרא את זה ביחד. סדר הגאולה, אני קורא בריצה מהירה. סדר הגאולה ותחילת המועה בארץ ישראל צריך להיות על פי סדרי הנבואה שבזרעתי את בית ישראל ובית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. כלומר, שלמות הצורה מוכרחת להיברר. לכן, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, לשוב ולצילו שיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ומצד שני, ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה, עמודים ומזריחים את אור השם אלוהינו לאומה ועולם, גם הם יצאו לפועל בכל מילואיהם. ואז מה נרוויח? דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. ומתחברים יחד, שימו לב, למה? מצד אחד, ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, יש מישהו יקים את הגוף הלאומי, בשלב הראשון, כן? יקים את הגוף הלאומי. שזה בעצם כל ההתעסקות עם הבניין החומרי של האומה, בחינת משיח בן יוסף וכו'. שבשורש הפנימי, כמו שיוסף, הוא כלפי חוץ, הוא משביר לכל הארץ, יודע ששים שפות מססל בשערו, הוא חי במצרים וכו'. אז כלפי חוץ הוא נראה ככל הגויים, אבל יוסף הצדיק, יש פוטיפר. אז בגרעין הפנימי, יש כאן קודש שמניע את כל החול, אבל בהופעה החיצונית הוא נראה חול, חול לגמרי. חול. אז ככה קם זרע בהמה. שלב ראשון של גאולתנו, מה שמניע פה את כל העסק, זה באמת הקודש, זרע אדם. אלא בהופעה החיצונית, זה ייראה מאוד מאוד זרע בהמה. בין ברמה האנושית, בין ברמה הבהמית. ואז דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לו על אלו, מתחברים יחד, נקודותיים, או מתחברים יחד ליצירת, נקודותיים. א', גבייה לאומית אורגנית גדולה, שזה התפקיד של זרע בהמה. זה הגוף, הגבייה, החומר הלאומי שלנו. ואחר כך, ובמקביל לזה, זרע האדם שיצטרף להיות לתוך זרע בהמה בהמשך, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח. מי אמור להופיע את חיי נשמה קדושה כבירת כוח? זה זרע האדם. זורח עליה, מי, כן, כן, על מה זה עליה? על גבייה לאומית, אורגנית גדולה. זה הסדר. אחרי זה לא מפתיע אותנו שזה ככה. והבירור של הגאולה שלנו, נראה בהמשך איך זה עובד, זה שלב המעבר. ושלם העבר הוא קשה, זה ממש כמו גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות של האדם היחיד, שהוא שלב קשה בחיים, מורכב בחיים, שבדרך אפשר לעשות הרבה שטויות, כדוע לכם. אבל זה שלב הכרחי, וזה שלב חיובי. כי בעצם אתה עובר מי היותך ילד, שמה שמעות לך זה מה שנחוץ לך ואתה מחכה אחרים, לאדם בוגר שמה שמעות לך זה משמעות ותוכן, ואתה אדם עצמי לפי שיותך, בדרך צריך לעבור דרך גיל ההתבגרות. ויש אנשים שעוברים את גיל ההתבגרות יחסית ברוגה, ויש כאלה שעוברים את זה בטלטלות קשות מאוד. אז בצד של ההופעה המעשית, אם גיל ההתבגרות הוא בטלטלות קשות, בצד של ההופעה המעשית זה תקופה נוראית. אבל מצד האמת, א', זו תקופה הכרחית, וב', בהמשך תתברר כתקופה חיובית מאוד. אבל פי שכרגע בהופעות החיצוניות יכולות להיות הרבה פריצות גדר, כן, הרבה שליליות פה. אותו דבר גזור הדבק ברמה לאומית. גיל ההתבגרות, שהוא שלב המעבר, נראה בהמשך איזה עובד, משלב א' לשלב ב', הוא יהיה שלב קשה מאוד. בכלל, אני חושב שהזכרתי את זה בשבוע שעה, צריך להזכיר את זה כל הזמן. כשיש כוח מסוים, זה משפט שעוד נראה אותו בהמשך, כשיש כוח מסוים, שהוא נצרך לבנות בזמן מסוים, קומה מסוימת. ואחרי שהוא ימצא את תפקידו, אתה ממשיך להשתמש עם אותו כוח, כדי ש... ימשיך למצות את מה שהוא כבר מיצה. אז לא רק שהכוח הזה, שהוא הכוח שבנה את שלב א', הוא לא יכול להמשיך לבנות את שלב ב', כי הוא מיצה את זה, אלא אם אתה תנסה להכריח אותו להמשיך לבנות את שלב ב', הוא לא רק שלא יבנה את שלב ב', הוא יהרוס את שלב א' שאותו הוא בנה. נכון. זה ציונות חילונית, זה נקרא משיח בן יוסף יארק. זה ציונות חילונית שהורגת את עצמה. זה דמוקרטיה שהורגת את הדמוקרטיה. מי ציונות חילונית? זה הפך למדינת כל אזרחיה. מי דמוקרטיה? זה רק דמוקרטיה לצד אחד. כלומר, אם אנחנו שולטים. מה? מה? ברור, זה לא יבוא מבחוץ. זה לא יבוא מבחוץ. אני אתן דוגמה, בסדר? יכול להיות שהזכרתי זה פה פעם שעברה, גם אני כבר לא זוכר. תינוק, מה שמחיה אותו זה חלב אם. אדם מתבגר, חלב אם לא יכול להזין את הגוף שלו. הוא צריך לאכול בשר, כן, אורז, פחמימות וכדומה. בסדר? יפה. אז אם הוא יגיד, רגע, אבל היה לי כיף חלב אם כשהייתי תינוק. בוא נמשיך עם זה גם בגיל 30. חלב אם לא רק שלא יבנה אותך, הוא יהרוס אותך. כי כשאתה צריך להזין את עצמך באוכל מסוים, אתה מזין את עצמך באוכל שהיה נכון, אבל השלב הקודם שלך. אז לא רק שהאוכל שנכון השלב הקודם, בשלב הזה, לא יעזור לך, הוא יזיק לך. ככה זה עובד. גיל ההתבגרות. אני עונה לך, גיל ההתבגרות. דרך אגב, בדור שלכם, בדור הזה, באיזה גיל מתחיל גיל ההתבגרות? שנתיים בערך. נראה לי גיל שנתיים. נגיד, מתי הוא נגמר? 42 בערך, במקרה הטוב. זה חתיכה, חברים. גיל ההתבגרות זה חתיכה, זה סיפור רציני הגיל הזה. נו, אז גיל התבגרות של אומה. זה דורות על דורות. מה שקורה עכשיו, מה יהיה בעזה ביום שאחרי, איך מתנהלת המלחמה, כל הערכים שכאן מתנגשים, נחזיר את החטופים, ננצח את החמאס, השמילה. זה הבירור הזה. זה הבירור הזה. לכן הוויכוח הוא מאוד נוקב. הוויכוח שהיה לפני המלחמה, הוא לא הלך לשום מקום. המלחמה קצת עצרה, אז עכשיו הוא מתלבש בלבושים של מי רפורמה משפטית ללבושים שאיך עכשיו ממשיכים את המלחמה. מה המטרות? אבל זה אותו ויכוח בדיוק, הוא לובש צורה פה של צורה. והדברים לאט לאט מתבררים, לאט לאט. לכן אומר הרב, אני רוצה לחתור לסיום הפרק הזה, הפסקה הזאת פה. לכן אומר הרב, שנו טיפה, וזה ראינו פעם שעברה, אומר הרב ככה, החיים האציליים העליונים, עכשיו הרב חוזר שוב להגדרות של זרע אדם, זרע הבהמה, שגם ראינו במקור שלוש. שימו לב, החיים האציליים העליונים, שזה החיים של זרע אדם, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, כלומר כשמדרגת זרע אדם, שהיא שייכת למדרגה האלוקית, מבחינת התודעה, מבחינת הבחירה, מבחינת החיים, מבחינת סדרי עדיפויות וכו', אז, המדרגה הזאת, המדרגה של זרע אדם, החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, אינם ממסד עד התפחות שלהם, בכל הרמות, נעלים מחיי ההמון. החיים, מדרגת החיים של זרע בהמה, שהיא מדרגת חיים אלוקית, היא נעלה לאלה ולאלה, מאשר המדרגת החיים של זרע בהמה. למה? כי אם תגיד זרע בהמה, מה שמעניין אותו בצד הנמוך, מה מעניין את רוב האנשים? הכסף, הכלכלה. כן, אבל מה תגיד על האנשים הנקראים היום, הסופרים, החכמים, האקדמיים, המשפטנים, מה תגיד לכל זה? פה זה אתה לא יכול להגיד, זה אנשים שמשמעים אותם, זה השוארמה והמשכורת. פה זה אנשים שמשמעים אותם ספרות, מעניין אותם תודעה. הוא אומר, הרב תתבלבל. גם אותם אנשים, שהרב קורא להם כאן הסופר והחכם שבו, הם אנשי זרע בהמה. למה? כי הם לא מתעלים למדרגת הממד האלוקי. כי גם הספרות שלהם, וגם החוכמה שלהם, היא בסוף בגבולות גזרה של שכל אנושי. לא להתבלבל. אני קורא, החיים האצילים העליונים, כשהם מלאים בכל יפת גבורתם, אינם ממסד עד התפחות שלהם, נעלים מחיי ההמון. שמה מעסיק את רוב חיי ההמון? את רוב ההמון. שעיקר מעיינות, תיקון המעמד הכלכלי. ואם תגיד, ומה עם הסופרים והחכמים? ואפילו החכם והסופר שבו, שהם מה שמענו אותם זה יותר מאשר הממד הכלכלי. הם משמעות אותם זה ספרות ותוכן ומשמעות ואידאות וכו'. ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי וכל מענו לחיי הזמן והעולם. גם הסופר והחכם שבזרע בהמה הוא עדיין זרע בהמה, הוא עדיין המוני. למה הוא המוני? כי הוא לא פורץ את גבולות הגזרה של הממד האנושי והבהמי, הוא לא פורץ על הממד האלוקי. ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם. הוא בסוף בגבול גזרה של עולם, של זמן, של הווה, של מוסר של הווה, של מוסר של זמן, של מוסר של מקום, של גבול גזרה של העולם הזה. אז גם הספרות שהוא לכתוב, תהיה ספרות שהיא בגבול גזרה של ההיגיון האנושי, המציאות הרציונלית וכו'. לכן אפילו החכם והסופר שבו סוף סוף, סוף, סוף המוני הוא, ארצי ומעשי בכל מעניין לך הזמן בעולם, והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. הוא לא יכול לצאת מההיקף הזה של, של הגבול גזרה האנושי, לצאת אל משהו מעבר אל האלוקי. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, כלומר זרע האדם, מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם. כלומר, גיבורי הגשמיות, שהם בונים עכשיו את האומה זרע בהמה, עשרות שנים, 130 שנה כבר, אז הם חייבים להיות מוקרנים מההקרנה של זרע האדם. ורואים את זה מדי פעם ככה שהם מתפעלים מאוד, נגיד עכשיו במלחמה מאוד זה בולט. זה בולט מאוד שאתה שומע האדם שהוא יוצא למלחמה, ההורים או לוחמים, שבאים, או לצרנו אבל מנות, שבאים מהתודעה של זרע, של זרע האדם, מהמדרגה האמונית, ואנשי זרע בהמה, אני אוהב חלק אחת המשרד, אנשי זרע בהמה שומעים אותם, והם נפעמים מהאמונה, מהגודל, מהכלליות, מהמסירות, מהגבורה. ממה אתה נפעם? כי באמת זה גודל אחר, זה בא ממקום אחר לגמרי. אז אצילי זרע האדם, האציליות של זרע האדם, היא מקרינה על הגיבורים החומריים, אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. לכן, בשלב הראשון יהיה גיבורי הגשמיות. בשלב השני יהיה אנשי האצילות שמרוממים את גיבורי הגשמיות. בשלב הביניים תהיה איזו הקרנה, נראה בהמשך איך יש לה מעבר כמו שאמרנו, בשלב הביניים תהיה איזו הקרנה כללית כזאת. ראשונית כזאת. איזה רושם. אומר הרב, הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. בגלות לא הצלחנו לא להוציא זרע בהמה שלם ולא זרע אדם שלם. זרע בהמה שלם, כי בגלות אינם אין ארץ אין מדינה. בגלות אנחנו נרדפים. איזה גבורה. אין אומה. על מה אנחנו מדברים? אז לא המון גיבור, כי בגלות לא היינו עם בארץ במדינה. וכל תפיסת החיים ומציאות החיים הייתה מציאות של שיעבוד והצורר או המשעבד הגוי וכדומה. וממילא לא היה המון גיבור, כי למעלה באמצע, הלא מכל הלין נידף מוכרח הוא להיות נרעד. כך היינו בגלות. איזה יהודים, רועדים כאלה. איך אמר בגין לביידן? אני כבר לא היו, אז לפני הרבה שנים, כן. אני לא היהודי הגלותי עם הברכיים הרועדות. לא, כבר לא. אתה לא תשפיע עליי. לא תעזור, אל תעזור. תסתדר בלעדיך. אז לא המון גיבור, כי הלא מכל הנידף מוכרח להיות נרעד. מצד אחד הגלות לא הצליחה להוליד זרע בהמה, כמו שצריך. כי לא הייתה גבורה מהרבה סיבות. ומצד שני, גם גלו ישראל לנחה ביטלות דורה כדול מזה. התורה בחוץ על ידי ציונים. כי מציון תצא תורה, אין נבואה בחוץ לארץ. אז גם לא צריכה להוליד גדולים של זרע אדם. אז הגלות היא לא הולידה לא זרע בהמה ולא זרע אדם. נקרא את זה פעם אחת. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. א', לא המון גיבור, כי הלא מכל הלא נידף מוכרח הוא להיות נרעד. ומצד שני, ולא חכמים קדושים ברום עוזם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש. וגימל, יותר חמור, כמו שרב כותב מאמרי המקום אחר, וגימל, הגלות לא יכלה להוציא לפועל טיפוסים שלמים, לא רק טיפוס שלם, זרע אדם לחוד, וטיפוס שלם, זרע בהמה לחוד, אלא הקו לחומר, טיפוס שלם, שיודע להופיע זרע אדם בתוך זרע בהמה. זה ודאי הגלות לא יכלה לייצר. גם שרידי הקדושה, אנחנו עדיין למה הגלות לא יכלה לייצר זרע אדם של קודש, לא חכמים קדושים. גם שרידי הקדושה שנשארו, איזה מעין נבואה, איזה עברה נבואה מהנביאים לחכמים, התורה זה ציונים, תלמוד בבלי וכו'. גם שרידי הקדושה שנשארו, צפונים ניצוצי גבורתם בקרבה פנימה כגחלים עוממות. ולא מדורה בוערת, רק באומר, שלבת. זה גחלים עוממות, זה ניצוץ, איזה שריד שמחיה פה את הכל, אבל זה לא איזה הופעת חיים אליה. אומר הרב, כעת, כבר הקיץ הקץ. אנחנו עכשיו בדרך לבית שלישי. ביה שלישית הוא חלה. יפה. מה מתחיל? איך זה מתחיל? אומר הרב, הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. סיונות חילונית. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו. מה שייתן את הגבורה האמיתית לציונות החילונית לזרע במה, זה רק זרע אדם. כמו שאמרנו עכשיו, רק מדרגת האמונה האלוהית, מדרגת האלוהות, אידאה אלוקית, היא תיתן את הערך לאידאה הלאומית. אז גם האידאה הלאומית עצמה שמגדלת גיבורים, זה לא גיבורים עד הסוף, כי חזר הממד האלוקי הפנימי, שהוא זה שמחיה את כל הגבורה הזאת. אז ביאה השלישית הוא חלה, נקודותיים. הטיפוס של זרע במה הולך ונוצר לעינינו, זה נכון. אבל לא יוכל לבוא א' לשלמות גבורתו. הוא יהיה גיבור, אבל לא גיבור שלם. לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו. וקל וחומר, לספוג רוח הדינותו הפנימית ומגמת חיבורו לעמית גולתן, וקל וחומר שהוא מנתק את עצמו מזרע האדם, והפרדת היהדות מן המדינה, אז ודאי שהוא לא יוכל לספוג רוח הדינותו אם הוא יישאר בציוניותו החילונית בזרע בהמה. אז אם זרע בהמה לא יתחבר לזרע אדם, פעמיים הוא מפסיד. פעם אחת, גם את זרע בהמה הוא לא מגלה לפי המדרגה הראויה, כי זרע אדם זה מה שנותן את הכוח האמיתי לזרע בהמה, ובית, חסר לו הממד העיקרי של זרע אדם, זה השלב האמיתי. זה שלמות הגאולה, זה השלב הבא. נקרא את זה פעם אחת. קץ כבר הקיצה קץ, ביאה שישית הוא חלה. מסיימים. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו א', ב', וקו החומר יספוג רוח הדינותו הפנימית וגמת חימורו למיד גואטן, כי אם על ידי זרע אדם. שיהיה כנשמה בגוף, שהם קרויים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. ובעצם הרב אומר פה לזרע אדם, זרע אדם לחוד, אבל יגיע השלב שבו זרע אדם צריך להיכנס לתוך המערכת מקרית זרע בהמה. בצבא רואים את התהליך הזה מאוד בולט. זה לאט לאט מחלחל בפוליטיקה, בתשקורת, באקדמיה, בבתי המשפט, בכל המערכות זה צריך לחלחל. בצבא רואים שהקיבוצניק מתחלף בכיפה הסרוגה. רואים את זה. כתהליך טבעי. כמובן, עד המתכל. שם עוצרים את זה. כי זה רבה מאוד מפחד. אפשר להבין למה הוא מפחד. אבל זה תהליך שקורה. זה לא בכפייה, זה לא באיזה הכריח. זה פשוט תהליך התפתחות האומה לגאולתה. בסדר? יופי. 8:10 ערבית? יופי. אתם שמחים בלימוד הזה? מה? זה חשוב? אז איפה כולם? לא מבין.